האימות הגדול
פרק 25 תורת אדוני הנצחית. אז נפתח היכל אלוהים בשמיים, והרום בריתו נראה בהיכלו. ההתגלות י"א 19. ארון הברית של אדוני שוכן בקודש הקודשים, הלשכה השנייה במקדש. בשירות בקודש, במשכן עלי אדמות, אשר שימש כתבנית וצייל של הדברים השמימיים, לשכה זו, קודש הקודשים, נפתחה אך ורק ביום הכיפורים הגדול, וזאת לשם טיהור המקדש. לפיכך, ההכרזה על פתיחת היכל אדוני בשמיים וחשיפתו של ארון אדוני להן כל מצביעה על פתיחתו של קודש הקודשים בהיכל אדוני בשמיים בשנת 1844, בזמן שהמשיח נכנס לקודש הקודשים כדי להשלים את מלאכת הכפרה. אלה שצהדו באמונה בעקבות הגוהן הגדול העליון שלנו, שנכנס לקודש הקודשים והחל לשרת בקודש, חזו בארון הברית. כאשר הם התעמקו בסוגיית המקדש, הם הבינו את השינוי שחל בשירות בקודש של המושיע, וראו שעתה הוא שירת לפני ארון אדוני, בהודו מלמד זכות על החוטאים באמצעות דמו המכפר. ארון אדוני במקדש עלי אדמות הכיל את שני לוחות הברית שעליהם נחקקו 10 הדיברות של תורת אדוני. הוא פשוט שימש ככלי קיבול ללוחות הברית. המצוות הקדושות שנחקקו עליהם העניקו לו את ערכו הרב וקדושתו. כשהיכל אדוני נפתח בשמיים, נגלה ארון הברית להיני כל. בקודש הקודשים, בהיכל אדוני בשמיים, לצורת תורת אדוני, בקדושה יתירה. התורה שנהגתה מפיו של אלוהים, מכבודו הוא בעצמו, בקרב הרעמים שרעמו על הר סיני, ונכתבה בהצבע אלוהים על לוחות ההבן. תורת אדוני, הצפונה בהיכל אדוני בשמיים, היא התורה המקורית הנשגבה, שדיברותיה נחקקו הלוחות ההבן, תועדו בידי משה בחומש, והיוו תעתיק נאמן מדויק. המאמינים שזכו בתובנה על נקודה חשובה זו, זכו בתובנות נוספות על טבעה הקדוש והנצחי של תורת אדוני. הם ראו בבהירות רבה יותר את עוצמת דבריו של המושיע שאמר, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה. מתי 18. תורת אדוני, המהווה את התגלות רצונו ותעתיק של אופיו, חייבת להישמר לנצח כהד נאמן בשמיים. תהילים פ"ט 38. אף דיבר לא בוטל, אף יוד אחת או תג אחד לא שונו. מחבר מזמורי התהילים מכריז, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם. תהילים קי"ט 89, קי"א 7-8. בלב ליבם של 10 הדיברות, תמון הדיבר הרביעי, כפי שהוכרז לראשונה מפי אדוני. זכור את יום השבת לקדשו. 6 ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי, שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך והמתך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. שמות 8-10. רוח קודשו של אדוני הטביע את רושמה בלבבותיהם של תלמידי דבר אדוני. עתה הם הבינו שהם חיללו בשוגג את הדיבר הרביעי, כאשר זלזלו ביום המנוחה שכונן הבורא. הם החלו לבחון את הסיבות לכך שיום המנוחה חל ביום הראשון בשבוע במקום ביום השבת, שכונן וקודש בידי אדוני. הם לא מצאו שום תימוכין בכתבי הקודש לביטולו של הדיבר הרביעי, או לכך שמועד השבת השתנה והינו חל עוד ביום השביעי בשבוע. הברכות שקידשו את היום השביעי מבראשית לא השתנו מעולם. הם חיפשו בכל ליבם ומעודם אחר רצון אדוני, כדי לדעת את רצונו ולציית לו. עתה, כשנוכחו לדעת שמחללים את תורתו, צער רב גדש את ליבם, והם החלו להפגין את נאמנותם לאדוני באמצעות שמירת השבת כיום קודש ויום מנוחה. מאמצים רבים ונלווים נעשו כדי להצמית את אמונתם. איש לא יכול היה שלא לראות שאם המקדש הארצי היווה סמל או תבנית של היכל אדוני השמימי, הרי שהתורה שהופקדה למשמרת בארון הברית עלי אדמות הייתה תעתיק מדויק של התורה הצפונה בארון הברית בהיכל בשמיים, ושקבלת האמיתה הזו בקשר למקדש בשמיים הייתה כרוכה בהכרה והודעה במצוות תורת אדוני, בתקיפותו של הדיבר הרביעי ובחובה לשמור על קדושת השבת. כאן תמוד הסוד להתנגדות המרה והנחושה לפרשנות הבהירה והמהימנה של כתבי הקודש, שחשפה את שירותו בקודש של המשיח במקדש בשמיים. בני האדם רצו לסגור את הדלת שאדוני פתח, ולפתוח את הדלת שאדוני סגר. ואולם, הקדוש האמיתי, השלום מבטיח דוד, הפותח והן סוגר, וסוגר והן פותח, מכריז. הנה נתתי לפניך דלת פתוחה, אשר אין איש יכול לסוגרה. ההתגלות ג' 7-8. כשפתח המשיח את הדלת והחל לשרת בקודש הקודשים, זרח אור מן הדלת הפתוחה של היכל אדוני בשמיים. הדיבר הרביעי נחשף ככלול בתורת אדוני הנצורה בארון הברית שבשמיים, ואת מה שכונן אדוני איש אינו יכול להרוס. המאמינים שקיבלו את האור בקשר למלאכתו של המשיח, המלמד זכות על בני האדם לפני אדוני, ולנצחיותה של תורת אדוני, גילו שאמיתות אלה הוצגו בפרק י' בספר ההתגלות. הבשורות בפרק זה מכילות שלוש אזהרות, שנועדו להכין את בני האדם לקראת ביאת המשיח השנייה. ההכרזה באה את משפטו, מצביעה על מלאכת הסיום של המשיח בגאולת האנושות. היא מבשרת אמיתה חשובה שיש להכריזה, עד שהמושיע יחדל לעתור ולהפגיע בעבור בני האדם, וישוב לעולם כדי לאסוף אליו את חסידיו. מלאכת המשפט, שהחלה בשנת 1844, חייבת להימשך, עד שכל התיקים יוכרעו, הן של החיים והן של המתים. לפיכך, היא תאריך את תום תקופת המבחן שניתנה לאנושות. כדי שבני האדם יתכוננו לעמוד למשפט, ההזרה מורה להם, יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, השתחוו לעושי השמיים והארץ והים ומהנות המים. התוצאה שתנבע מקבלת ההזרות הללו הוברה במילים. בזה סבלנותם של הקדושים השומרים את מצוות אלוהים באמונת ישוע, כדי להתכונן למשפט אדוני, על בני האדם לשמור את תורת אדוני. התורה תשמש כמופת, שעל פיו ייבחן אופיים ביום המשפט. שאול השליח מכריז, כל אשר חטאו ויש להם תורה, על פי התורה ישפטו. ביום שישפוט אלוהים את תעלומות בני אדם על ידי ישוע המשיח. הוא מוסיף, המקיימים את התורה הם אשר יוצדקו, אל הרומים ב' 12-16. אמונה היא חיונית לשמירת התורה, שכן בלי אמונה אי אפשר להיות רצוי לאלוהים. וכל מה שהינו מתוך אמונה, חטו. אל העברים, י"א-6, לרומים, י"ד-23. בשורת המלאך הראשון מזהירה את בני האדם. יראו את אלוהים ותנו לו כבוד. עבדו אותו והשתחוו לו כבורא השמיים והארץ. כדי לעשות זאת, עליהם לציית לתורתו. החכם באדם אומר, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. קהלת י"ב-13. ללא ציות למצוות אדוני, עבודת אדוני לא תתקבל ברצון. אין זאתי אהבת אלוהים, שנשמור את מצוותיו. מסיר אוזנו בשמוע תורה, גם תפילתו תוהיבה. יוחנן א', ה' 3, משלי כ"ח 9. החובה לסגוד לאדוני מבוססת על העובדה שהוא הבורא, וכל הברואים חווים לו את קיומם. בכל מקום בכתבי הקודש, שבו האל העליון תורש מן האדם לעובדו, לסגוד לו ולרחוש לו יראת כבוד יותר מכל אלילי הגויים, מוצגת הוכחה לכוחו היוצר. כל אלוהי העמים הלילים, אדוני שמיים עשה, תהילים צדיק וו 5. והל מי תדמיוני והשווה, יאמר הקדוש. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא האלה. כה אמר אדוני, בורא השמיים, הוא האלוהים, יוצר הארץ ועושה, הוא כוננה. אני אדוני והן הוד. ישעיה מ. 25-26, מ. 18. מחבר מזמורי התהילים אומר, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני אדוני עושנו. תהילים קוף 3, צדיקי 6. המלאכים הקדושים, הסוגדים לאלוהים בשמיים, מכריזים. לך יהא, אדוננו ואלוהינו, לקבל את הכבוד והיקר והגבורה, כי אתה בראת הכל, וברצונך היו ונבראו. ההתגלות ד'11. בפרק י"ד בספר ההתגלות, בני האדם נקראים להבוד את הבורא. בנבואה מציגה קבוצת אנשים שבעקבות בשורותיהם של שלושת המלאכים שומרים את מצוות אדוני. באחת המצוות האלה, הדיבר הרביעי, נאמר מפורשות שאלוהים הוא הבורא. ביום השביעי, שבת לאדוני אלוהיך. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן, ברך אדוני את יום השבת וקדשהו, שמות כף 9-11. אדוני מוסיף ואומר בקשר ליום השבת, ואת שבתותי קדשו, והיו להוט ביני וביניכם לדעת, כי אני אדוני אלוהיכם. יחזקאל כף 20. הסיבה לכך שאדוני כונן את השבת כהוט היא, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. שמות למדלף 17. חשיבותה של השבת כיום מנוחה, המנציח את הבריאה, נובעת מכך שהיא מציגה לעד את הסיבה האמיתית מדוע אלוהים ראוי לסגידתנו. אלוהים הוא הבורא, והנו ברואיו. לפיכך, השבת היא לב ליבה של עבודת האל, שכן היא מלמדת את האמיתה הנשגבה הזו באופן המרשים ביותר. והן אף מנהג אחר העושה זאת. הבסיס האמיתי לעבודת האל, לא רק לגבי שמירת השבת, אלא לגבי עבודת האל כולה, טמון בהבדל בין הבורא לברואיו. עובדה נשגבה זו לעולם אינה מתיישנת, ואין לשכוח אותה לעולם. אלוהים כונן את השבת בגן עדן, כדי שבני האדם יזכרו תמיד באמיתה זו. כל עוד עובדת היותו הבורא מהווה את הסיבה לכך שעלינו לסגוד לו, השבת תמשיך לשמש אות וזיכרון לכך. אילו הוא נגע שמירת השבת בעולם כולו, מחשבותיו ורגשותיו של האדם היו מתמקדים בבורא כמושא ההרצתו וסגידתו, ולא היה בעולם אף עובד אלילים, התאיסט או כופר. שמירת השבת היא האות לדביקות בהל האמיתי, עושה השמיים והארץ והים ומעיינות המים. מכאן עולה שהמסר המצווה על בני האדם לעבוד את אדוני ולשמור את מצוותיו אמור להורות להם במיוחד לשמור את הדיבר הרביעי. המלאך השלישי מציין קבוצה אחרת של אנשים, השונה מקבוצת האנשים השומרים את מצוות אדוני ומאמינים בישוע, שאותם הוא מזהיר בזרה חמורה ומפחידה, ושל העונש הכבד שחטאיהם ימיתו עליהם. כל המשתחווה לחיה ולצלמה, הוא מקבל תו על מצחו או על ידו, גם הוא ישתה מיין חרון אלוהים. ההתגלות י' 9 10. פרשנות נכונה של הסמלים שהובאו כאן, תבהיר את משמעות המסר. מה מייצגים החיה, צלמה והתו? רצף הנבואה, המציינת את הסמלים הללו, מתחיל בפרק י' ב' בספר ההתגלות. המתאר את התנין שמנסה להשמיד את המשיח ביום היוולדו. ההתגלות י' ב' 9. התנין הוא השטן. הוא היה זה שהאיץ בהורדוס להרוג את המושיע. אך הנציגה העיקרית של השטן, שנלחמה במשיח ובחסידיו במאות הראשונות של הנצרות, הייתה האימפריה הרומית, שההלילות הייתה הדת הרשמית שרווחה בה. וכך, בזמן שהתנין מייצא בעיקר את השטן, מבחינה משנית הוא משמש סמל למלכות רומי ההלילי. בפרק י' ג' בספר ההתגלות, פסוקים 1 עד 10, מתוארת חיה אחרת, הדומה לנמר, שהתנין נתן לה את כוחו ואת כיסו בסמכות רבה. בשיטתם של פרוטסטנטים רבים, סמל זה מייצג את שלטון האפיפיורות, אשר ירש את כוחה, סמכותה וכיסה של האימפריה הרומית הקדומה. על חיה זו הדומה לנמר נאמר, ניתן לפה מדבר גדולות ונאצות. היא פתחה את פיה בנאצות כלפי האלוהים, לנהץ את שמו ואת משכנו, את השוכנים בשמיים. הותר לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם, וניתן לה שלטון על כל שבט ועם ולשון ואומה. נבואה זו, שהיא כמעט זהה לתיאור הקרן הקטנה בפרק זיין בספר דניאל, מצביעה ללא ספק על האפיפיורות. ניתנה לה סמכות לפעול 42 חודשים. הנביא מהיד, אחד מראשיה היה כשחוט. הוא מוסיף ואומר, המיועד לשבי ילך בשבי, המיועד להרג בחרב יהרג בחרב. 42 החודשים זהים למועד מועדים וחצי מועד, 3.5 השנים, או 1260 הימים שנובעו פרק ז' בדניאל, פרק הזמן שבו שלטון האפיפיורות ידכא את חסידי אדוני. תקופה זו החלה, כפי שצוין בפרקים הקודמים, עם כינון שלטון האפיפיורות בשנת 538 לספירה. הסתיימה בשנת 1798. בשנה זו, כששלטון האפיפיורות בוטל, והאפיפיור נשבע בידי צבא צרפת, הסמכות והכוח של שלטון האפיפיורות קיבלו מכת מוות ניצחת, והתמלה הנבואה מיועד לשבי ילך בשבי. הנביא אומר, ראיתי חיה אחרת עולה מן הארץ. היו לה שתי קרניים דומות לקרני שה. ההתגלות י' ג' 11. הופעתה של חיה זו, באופן עלייתה, מרמזים על כך שהאומה שהיא מייצגת, שונה לחלוטין מאלו שיוצגו בסמלים הקודמים. הממלכות הכבירות ששלטו בעולם, הוצגו בידי דניאל כחיות טרף העולות מן הים, כאשר ארבע רוחות השמיים מגיחות אל הים הגדול. דניאל זיין 2. בפרק י' זיין בספר ההתגלות, המלאך מסביר שמיים מייצגים עמים והמונים, והומות ולשונות. ההתגלות י' זיין 15. רוחות מסמלות מחלוקות וסכסוכים. ארבע רוחות השמיים, הנהבקות בים הגדול, מייצגות את המחזות הנוראיים של כיבוש ומרד, שיבואו בהתיין של האומות שעלו לשלטון. ואולם, החיה שקרניה כקרני שה, עלתה מן הארץ. במקום לגבור על מעצמות אחרות, ולכבוש את אדמותיהן, האומה המיוצגת בחיה זו, חייבת לקום בטריטוריה שלא יושבה מעולם, ולצמוח בהדרגה ובשלווה. לפיכך, היא לא יכלה לקום בקרב האומות הצפופות, השרויות במלחמה של העולם העתיק. אותו ים סוהר של עמים והמונים, בהומות ולשונות. היא חייבת להימצא בעולם המערבי. איזה הומה קמה בשנת 1798 בעולם החדש? בישרה עוצמה וגדולה ולקטה את תשומת הלב של העולם כולו. אין שום קושי לזהות את מי יצג הסמל הזה. אומה אחת בלבד עונה על כל פרטי הפרטים של נבואה זו שמצביעה בבירור על ארצות הברית. פעם אחר פעם השתמשו נוהמים והיסטוריונים באופן לא מודע ברעיון שהגה מחבר כתבי הקודש, שצוטט כמעט מילה במילה בתיאוריהם את עלייתה וצמיחתה של מעצמה זו. החיה נראתה כעולה מן הארץ, במשמעות של צמיחה, כמו צמח העולה מן האדמה. כאמור, אומה זו חייבת לקום על אדמה שלא יושבה בעבר. מחבר ידוע שתיהר את עלייתה של ארצות הברית, מדבר על הרז של צמיחתה של האומה מן הריק, ואומר, כזרע החרישי צמחנו למעצמה. טאונסנד בספרו עמוד 462. כתב הת שראה הור בדבלין בשנת 1850, תיהר את ארצות הברית כמעצמה נפלאה, אשר עלתה מן האדמה הדוממת וצמחה מדי יום בעוצמו ובגאון. אדוארד טווארט, בנאום על מייסדי האומה הצליינים, אמר, האם הם תרו אחר מקום שלב ומבודד, נידח ובטוח, חופשי מרודנותם של הריצים, שבו כנסיית ליידן הקטנה תוכל ליהנות מחופש דת ומצפון? הביטו באזורים המרוחקים הכבירים, שעל אדמותיהם צעדו הם בניצחון שלב, בהודם נושאים את דגלי הצלב. החיה האחרת שעלתה מן הארץ, היו שתי קרניים דומות לקרני שה. הקרניים, כקרני שה, מציינות נהורים, תמימות והדיבות, העולמים היטב את תופיה של ארצות הברית, כאשר הוצגה לנביא כהומה שעלתה מן הארץ בשנת 1798. הגולים המשיחיים הראשונים שנמלטו לאמריקה וביקשו למצוא במחסה מן הדיכוי של המלוכה והיא הסובלנות של הכמורה, היו נחושים בדעתם לכונן ממשלה המבוססת על תשתית רחבה של חירות אזרחית ודתית. הצהרת העצמאות של ארצות הברית כוננה את האמיתה הנשגבה שעל פיה כל בני האדם נבראו שווים, וזכאים הם לחיים, חירות וחתירה אחר האושר. אלה הן זכויות מושרשות שאין ליטול בבני האדם. החוקה מעניקה להם את הזכות לשלטון עצמי, בתנאי שנציגיו יבחרו בהצבעה כללית ויפעלו ליישום החוקים. בנוסף, הובטח חופש דת ואמונה. כל אדם רשאי לעבוד את אלוהים על פי צו מצפונו. הרפובליקניות, הפרוטסטנטיות, היו לעקרונות היסוד של האומה. עקרונות אלה הם סוד עוצמתה וסגסוגה. הנדקים והמדוכאים ברחבי העולם הנוצרי נשאו עיניהם לארץ זו בעניין ובתקווה. מיליוני בני אדם הגיעו לחופיה, ארצות הברית צמחה לאחת המעצמות החזקות ביותר בעולם. אולם, החיה שקרניה כקרני שה דיברה כתנין את סמכות החיה הראשונה, היא מוציאה אל הפועל לפניה, ומאלצת את הארץ ויושביה להשתחוות לחיה הראשונה, אשר מכת המוות שלה נרפאה, והומרה ליושבי הארץ לעשות צלם לחיה, אשר הוקטה מחת חרב וחייתה. ההתגלות י' ג' 11-14. הקרניים כקרני שה, והקול ככל תנין, מייצגים את הסתירה החדה בין הצהרותיה ומעשיה של האומה שהם מייצגים. דיבורה של אומה זו מתבטא בפועלן של הרשות המחוקקת, רשויות החוק ורשויות המשפט שלה. באמצעות פועל זה, התאזים את העקרונות הליברליים ושוחרי השלום שעליהן מבוססת מדיניותה. הנבואה שניבה שהיא תדבר כתנין ותוציא אל הפועל את סמכות החיה הראשונה, מציינת מפורשות את התפתחותה של רוח אי סובלנות ורדיפה שהופגנה בידי האומות, שיוצגו בידי התנין ובידי החיה הדומה לנמר. האמירה שהחיה בעלת שתי הקרניים תכריח את הארץ ויושביה להשתחוות לחיה הראשונה, מציינת את העובדה שאומה זו תשמש בסמכותה כדי להקוף תקסים ופולחנים מסוימים שישמשו כמחווה לשלטון האפיפיורות. צעד זה יעמוד בניגוד חד לעקרונות ממשלתה, להופי של מוסדותיה החופשיים, להצהרות ולשבועות הישירות והרציניות של הצהרת עצמאותה ולחוקתה. מייסדי האומה נהגו בחוכמה כשביקשו להפריד בין הדת למדינה, ובכך להימנע מן התוצאות הבלתי נמנעות, אי סובלנות דתית ורדיפות. החוקה קובעת שהקונגרס לא יאשר חוק שיאשש את מיסודה של דת או יגביל את חופש הפולחן של דת, ושאיש מעובדי הממשל הפדרלי לא יידרש לקבל דת או דוקטרינה כלשהי כתנאי לקבלת משרה ציבורית בממשלת ארצות הברית. רק על ידי חילול בוטה של חוקים אלה, המהווים אמצעי הגנה לשמירה על חירות האומה, יוכל השלטון החילוני כפות על האומה לקיים פולחן, טקס דתי כלשהו. אך היא העקביות של פעולה כזו, דהיינו, חילול חוקים של סובלנות דתית, שהממשל עצמו חקק, אינו שונה מחוסר העקביות שמיוצג בסמל החיה בעלת הקרניים כקרני שה, המתיימרת להיות טהורה, עדינה ולא מזיקה, אך מדברת כתנין ואומרת ליושבי הארץ לעשות צלם לחיה שרוקתה מכת חרב וחייתה. התגלות י' ג' 14. כאן מוצא בבירור ממשל שבו הרשות המחוקקת נתונה בידי העם. זוהי הוכחה חותכת לכך שארצות הברית היא האומה שעליה מדברת הנבואה. אך מהו צלם החיה? כיצד הוא נוצר? צלם החיה נוצר בידי החיה בעלת שני הקרניים, ומהווה צלם של החיה הראשונה. הוא אף מכונה צלם החיה, כדי ללמוד מה דמותו של הצלם, וכיצד הוא נוצר, עלינו ללמוד את מאפייניה של החיה עצמה, האפיפיור. כשהקהילה הקדומה נשחתה, כאשר עזבה את פשטות הבשורה, אימצה טקסים ומנהגים הליליים, היא איבדה את רוח הקודש ואת גבורת אדוני. כדי לשלוט במצפונם של בני האדם, היא ביקשה את תמיכת השלטון החילוני. התוצאה הייתה כינון שלטון האפיפיור. כנסייה ששלטה במדינה והשתמשה בממשל האזרחי כדי לקדם את מטרותיה, במיוחד לשם ההנשת הכופרים. כדי שארצות הברית תייצר את צלם החיה, השלטון הדתי חייב לשלוט בממשל האזרחי, באופן כזה שהכנסייה תוכל להשתמש בסמכות המדינה כדי לממש את מטרותיה. בכל פעם שהכנסייה גובתה בממשל החילוני, היא השתמשה בו לשם ענישה על כל התנגדות לדוקטרינה שלה. הכנסיות הפרוטסטנטיות שצהדו בעקבותיה של הכנסייה הקתולית ברומא, וכך שקרתו בריתות עם השלטונות החילוניים, הפגינו שוקה דומה החותרת להגביל את חירות המצפון. דוגמה לכך נמצא ברדיפות הממושכות של המתנגדים בידי כנסיית אנגליה. במאות ה-16 וה-17 הולצו אלפי כמרים שמרדו במוסכמות לעזוב את כנסיותיהם, ואנשים רבים, הן רוהי קהילות והן המאמינים, חוו מהסרים, כנסות, עינויים ומות קדושים. כפירה הייתה הגורם שדחף את הקהילה הקדומה לבקש את עזרת הממשל האזרחי, דבר שסלל את הדרך להתפתחות האפיפיורות החיה. שאול השליח אומר שתחילת תהיה ההזיבה והתגלה היא שרשע, סלוניקים ב' ב' 3. לפיכך, הכפירה בכנסייה תסלול את הדרך ליצירתו של צלם החיה. כתבי הקודש מכריזים כי לפני שיבת האדון ישרור מצב של הידרדרות רוחנית שיהיה זהה לזה ששרר בדורות הראשונים. באחרית הימים יבואו זמנים קשים, כי יהיו האנשים אוהבי עצמם, אוהבי כסף, גהבתנים, שחצנים, מגדפים, ממרים את פי הוריהם, קויי טובה, חסרי קדושה, קשוחי לב, בלתי מתרצים, מלשינים, הוללים, אכזרים, שונאי טוב, בוגדים, פוחזים, יהירים, אוהבים תענוגות יותר משהם אוהבים את אלוהים, לכאורה בעלי יראת שמיים, אך כופרים בתוקפה. תימותיוס ב' ג' 1-5. השטן יפעל בכל גבורה, בהוטות ובמופתי שקר ובכל תרמית רשע. בכל מי שלא קיבלו את אהבת האמת אשר יכלו להיוושע בה, יקבלו מדוחים לעתותם להאמין לשקר. סלוניקים ב' 9-11. וכשישרור מצב כזה של כפירה והיא יראת אדוני, פרי הבירושים שיצמח ממנו יהיה זהה לזה שצמח בדורות הראשונים. מגוון האמונות השונות בכנסיות הפרוטסטנטיות נחשב בידי אנשים רבים כהוכחה חותכת לכך ששום מאמץ לא יוכל לעולם להביא לידי תמימות דהים והאחידות מהולת. אך במשך שנים היו כנסיות פרוטסטנטיות שהאמינו כי ניתן לייצר אחדות על בסיס עיקרי אמונה משותפים. אמונה זו הלכה והתעצמה. כדי להגיע לאחדות כזו, חובה לוותר על הדיון בסוגיות שלא הכל היו תמימי דהים לגביהן. חשובות ככל שיהיו מנקודת המבט של כתבי הקודש. מדרשה שנשא בשנת 1846, הכריז צ'רלס ביצ'ר בקשר לשירות הכמורה, מזרמים פרוטסטנטיים, אוונגליסטיים, שהוא לא רק נוצר תחת לחץ עצום של פחד אנושי גרידה, אלא שהכמרים חיים, פועלים ונושמים אווירה מושחתת לגמרי, ומשתמשים ללא הרף ביצר הרע כדי להשתיק את האמת, ולכרוע ברך לפני שלטון הכפירה. אם לא היה זה בדיוק מה שקרה ברומא, האם איננו חיים שוב כמו רומא? ומה אנו רואים לנגד עינינו? מועצה כללית נוסף, כנס דת עולמי, ברית אוונגליסטית ואמונה אוניברסלית. וכשתושג אחדות כזו, אזי במאמץ להשיג אחדות מוחלטת, יהיה זה רק כפסע משימוש בכוח. כשהכנסיות הבולטות בארצות הברית יתאחדו על בסיס עיקרי אמונה משותפים כאלה, הן ישפיעו על המדינה להקוף את חוקיהן ולתמוך במוסדותיה. התוצאה הבלתי נמנעת תהיה שארצות הברית הפרוטסטנטית תייצר צלם של ההיררכיה הרומית, ותטיל על מתנגדיה את העונשים האזרחיים. החיה בעלת שתי הקרניים תצווה שהכל, הקטנים והגדולים, העשירים והעניים, החופשיים והעבדים, ישימו להם תר על יד ימינם או על מצחם, כדי שלא יוכל איש לקנות או למכור, אלא מי שיש לו עטף, שם החיה או מספר שמה. ההתגלות י' ג' 16-17. הזרתו של המלאך השלישי היא, כל המשתחווה לחיה ולצלמה, הוא מקבל תו על מצחו או על ידו, גם הוא ישתה מיין חרון אלוהים. החיה המוזכרת באזהרה זו, שהחיה בעלת שתי הקרניים, תעקוף את הסגידה לכבודה, שהוזכרה בפרק י' ג' בספר ההתגלות, כחיה הראשונה, הדומה לנמר, היא ההפיפיור. צלם החיה מייצג את הפרוטסטנטיות הכופרת, שתתפתח כאשר הכנסיות הפרוטסטנטיות יבקשו את עזרת הממשל האזרחי כדי לעקוף את הדוגמות שלהן. עתה עלינו להגדיר מהו תו החיה. אחרי ההזרה מפני הסגידה לחיה ולצלמה. הנביא מדבר על הקדושים השומרים את מצוות אלוהים ואמונת ישוע. מכיוון ששומרים מצוות אדוני הוצגו כאן בניגוד חד לעובדי החיה וצלמה, מכאן ששמירת תורת אדוני מחד, חילולה מהידך, ציינו את ההבדל בין עובדי אדוני ועובדי צלם החיה. המאפיין שמייחד את החיה, ולפיכך הצלמה, הוא חילול חוקי אדוני. דניאל אומר, בקשר לקרן הקטנה, שלטון ההפיפיור. הוא יחשוב לשנות מועדים הוא משפט. דניאל זיין, 25. שאול השליח תיהר באופן דומה את איש הרשע שירומם עצמו מעל אלוהים. נבואה אחת משלימה את האחרת. רק באמצעות שינוי תורת אדוני תוכל האפיפיורות לרומם את עצמה מעל אלוהים. מי שישמור את המצוות ששונו בדרך זו, ובצדק מבחינתו, יחלוק כבוד רב לסמכות שחוללה את השינוי. צעד כזה של ציות לחוקי האפיפיורות יהווה אות של נאמנות ודבקות באפיפיור במקום באלוהים. האפיפיורות ניסתה ומנסה לשנות את תורת אדוני. הדיבר השני, האוסר על סגידה לצלמים, הושמט על ידה. והדיבר הרביעי, שונה בידיה. וזאת כדי להעניק תוקף לשמירת יום ראשון במקומה של השבת ביום השביעי בשבוע. אך הקתולים טוענים שהסיבה להשמטת הדיבר השני היא שהם בכל צורך, ולפיכך הם מציגים את התורה בדיוק כפי שאלוהים מתכוון שהיא תובן. דבר זה אינו יכול להיות השינוי שהנביא ניבא עליו. הנביא מדבר על שינוי מחושב שיערך בכוונת מכוון, ויחשוב לשנות מועדים ומשפט. השינוי שחל בדיבר הרביעי מגשים במדויק את הנבואה. הגורם היחיד שישתמש בסמכותו כדי לחולל את השינוי הזה הוא הכנסייה הקתולית. כאן, האפיפיורות מרוממת את עצמה קבל עם ועולם מעל אלוהים. בזמן שניתן יהיה לזהות ובהירו. תובדי אדוני בזכות שמירתם את הדיבר הרביעי, מאחר שהשבת היא האות לכוח היצירה של הבורא, המהיד על דרישתו מן האדם לחלוק לו כבוד. ניתן יהיה לזהות צוגדי החיה בזכות מהמציהם, לבטל כל זכר לבורא ולרומם את שלטון האפיפיורות. האפיפיורות הציגה את חוקיה היהירים הראשונים, שכוננה את יום ראשון כיום קודש. היא השתמשה לראשונה בכוחה של המדינה כדי לקפות את שמירת יום ראשון בתור יום האדון. הכתבי הקודש מציינים מפורשות את היום השביעי בשבוע, לא היום הראשון, כיום האדון. המשיח אמר, בן האדם, אדון גם לשבת. הדיבר הרביעי אומר, ביום השביעי, שבת לאדוני אלוהיך. באמצעות הנביא ישעיהו, אדוני מכריז בקשר לשבת. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי,
וקראת לשבת עונג,
לקדוש אדוני מכובד. מרקוס ב' 28, ישעיהו נ"ח 13. הטענה ששווה ונשמעת שהמשיח שינה את מועד השבת, מופרכת באמצעות דבריו שלו. מדרשה על ההר הוא אמר, אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל, כי הם לקיים. אמן. אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת, או תג אחד, לא יעברו מן התורה, בטרם יתקיים הכל. לכן, כל המפר אחת מן המצוות הקטנות האלה, ומלמד כך את הבריות, קטון יקרא במלכות השמיים. אבל כל העושה הוא מלמד, הוא גדול יקרא במלכות השמיים. מתי ה' 17-19. רוב הפרוטסטנטים מקבלים את העובדה שכתבי הקודש אינם מאששים את שינוי מועד השבת. עובדה זו מוצרת מפורשות בפרסומים של כמה ממוסדות הדת בארצות הברית. אחד מהם מאשש. הברית החדשה מחרישה בכל הנוגע למצווה ישירה כלשהי על השבת, הנחגגת ביום א', ביום הראשון השבוע, או לכללים מוגדרים ששמירתה. אחר אומר, עד למות המשיח לא חל שום שינוי ביום הזה. וככל העולה מן הכתובים, הם, השליחים, לא נתנו מצווה מפורשת, המורה על זניחת השבת הנחגגת ביום השביעי, ושמירתה ביום הראשון של השבוע. הקתולים מודים ששינוי המועד של השבת כונם בידי הכנסייה הקתולית, ומכריזים כי בכך שהפרוטסטנטים שומרים מקדושתו של יום ראשון, הם מכירים בסמכותה, בעיקרי האמונה של הדת הקתולית, נאמר, הם מכירים בסמכותה. בעיקרי האמונה של הדת הקתולית, נאמר בתגובה לשאלה, באיזה יום יש לקיים את הדיבר הרביעי. בתקופת התורה הישנה, שבת הייתה יום הקודש. אך הכנסייה, מהנחיית ישוע המשיח, ובצו מעת רוח אלוהים, החליפה את השבת ביום ראשון. עתה, אנו מקדשים את יום ראשון, לא את היום השביעי. יום ראשון, משמעו עתה, יום האדון. כהות לסמכותה של הכנסייה הקתולית, כותב חבר בכנסייה הקתולית. הפרוטסטנטים קיבלו את עצם הפעולה של שינוי מועד השבת ליום ראשון, שכן על ידי שמירת יום ראשון בקפדנות, הם מאששים את סמכותה של הכנסייה הקתולית לכונן חגים ומועדים ולשלוט במצפונם. אם כך, מהו שינוי מועד השבת אם לא סימן או הוט לסמכותה של הכנסייה הקתולית, תו החיה? הכנסייה הקתולית לא ויתרה מעולם על טענתה לעליונות, וכאשר העולם והכנסיות הפרוטסטנטיות מקבלים את השבת שהיא הגתה וכוננה יום ראשון, ועודם מועסים בשבת המקראית, הם מאששים את טענתה. הם אולי מסתמכים על סמכותם של המסורת ואהבות הכנסייה בקשר לשינוי זה, אך בעשותם זאת הם מתעלמים מעיקרון היסוד המפריד בינם לכנסייה הקתולית. דהיינו שכתבי הקודש ורק כתבי הקודש עמדתם של הפרוטסטנטים. הקתולים יכולים לראות שהם מרמים את עצמם ועוצמים את עיניהם במודע כדי לא לראות את העובדות הכוחות בסוגיה זו. כשתנועה נוצרית הדוגלת בעקיפת יום ראשון צוברת תנופה, הקתולים שמחים שכן הם בטוחים שבסופו של דבר כל העולם הפרוטסטנטי יכנע לסמכותה של כנסיית רומא ויצעד תחת דגלה. הקתולים מכריזים שמירת יום ראשון בידי הפרוטסטנטים היא מחוות הכבוד שהם חולקים למורת רוחם לשלטון הכנסייה הקתולית. כשהכנסיות הפרוטסטנטיות עוקפות את שמירת יום ראשון, הן למעשה עוקפות את סגידת האפיפיורות החיה. אלה שמבינים את הצו שניתן בדיבר הרביעי, ובוחרים לשמור את השבת השקרית במקום השבת האמיתית, חולקים בכך כבוד לכוח שכונן אותה וציווה עליה. אך בעצם המעשה של עקיפת חובה דתית בידי שלטון חילוני, יוצרות הכנסיות עצמן בצלם החיה. לפיכך, אילו רשויות החוק יעקפו את שמירת יום ראשון בארצות הברית, צעד זה יממש את עקיפת סגידת החיה בצלמה. אולם, המשיחיים בדורות הקודמים שמרו את יום ראשון מתוך הנחה שבכך הם שמרו את השבת המקראי. בימינו ישנם משיחיים אמיתיים בכל הכנסיות, שהינם מוכנים לקבל את לחם ויין הקודש בטקס הקתולי, אך מאמינים בכנות שיום ראשון הוא השבת שכונן אדוני. אלוהים רואה תואר מניהיהם ואת יושרתם. כאשר השלטונות יעקפו שמירת יום ראשון, והעולם ילמד על חובת שמירת השבת האמיתית, כל אדם שיחלל לצו אדוני כדי לציית לתו שכוננה רומא, יחלוק כבוד לשלטון האפיפיורות ולא לאלוהים. כל מי ששומר את השבת ביום ראשון, חולה כבוד לכס הקדוש ברומא, ולכוח הכופה את הנוהג הזה שכונה בידי רומא. למעשה, הוא סוגל לחיה ולצלמה. כשבני האדם ימסו בשבת שהוכרזה בידי אלוהים כהות לסמכותו, יכבדו במקומה את היום שכוננה רומא כהות להליונותה, הם יקבלו את ההות המהיד על נאמנות לרומא, תו החיה. רק אחרי שסוגיה זו תובר לבני האדם, והם יכולים לבחור מצו אדוני למצוות אנשים מלומדה, אלה שימשיכו בחטא זה יקבלו את תו החיה. האיום המפחיד ביותר שניתן אי פעם לבן תמותה, כלול בבשורת המלאך השלישי. חטא הסגידה לחיה הוא לצלמה, וקבלת תו החיה חייב להיות חטא חמור במיוחד, המעורר את חרון אפו של אדוני שאינו מהול ברחמיו. בני האדם לא יוותרו באפילה בקשר לסוגיה חשובה זו. ההזרה בנוגע לחטא זה תינתן לעולם לפני שמשפטי אדוני יפקדו את העולם, וזאת כדי שהכל ידעו את הסיבה לכך, יזכו להזדמנות להימלט מהם. הנבואה מכריזה כי המלאך השלישי יבשר את בשורתו לעמים והמונים, והומות ולשונות. הזרתו של המלאך השלישי, המהווה חלק מאותה בשורה משולשת, אף היא אמורה להתבשר ברחבי העולם. פי הנבואה היא מוכרזת בקול רם מפי מלאך המעופף באמצע השמיים, ומסבה אליה את תשומת הלב של העולם כולו. בעיצומו של המאבק, יחולק העולם הנוצרי לשתי סיעות גדולות, שומרי מצוות אדוני ואמונת ישוע, וסוגדי החיה וצלמה שקיבלו את תו החיה. על אף שהכנסייה והמדינה יחדו כוחות כדי לאלץ את כולם, את הקטנים והגדולים, העשירים והעניים, החופשיים והעבדים, לקבל את תו החיה, התגלית י"ג 16, חסידי אדוני יסרבו לקבלו. הנביא מפטמוס חזה במאמינים, מתגברים על החיה ועל צלמה, ועל מספר שמה, אשר עומדים על ים הזכוכית, כינורות אלוהים בידם, והם שרים את שירת משה, ושירת עשה. התגלות הטבר 2-3.